כל חי אונליין 93fm.co.il.
תודה של ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב במעונו בבירה. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מציין כי ראש הממשלה נשאל על מעורבותו לכאורה בחקירה המכונה תיק כלב. ראש הממשלה פרסם הודעה מיד לאחר החקירה הבא נאמר, גם הערב אני בטוח לחלוטין לא יהיה כלום כי לא היה כלום. חבר הכנסת לשעבר יגאל גואטה אומר הערב, אני לא חיים אמסלם ולא אלי ישי. אני מקבל מחמאות ומאות הודעות מכל מיני אנשי שמאל שמבחינתי זה סכין בלב. הם לא רוצים לפרגן לי אלא פועלים מסינה וקינה לדעת ולתנועת ש"ס. רעיון אבי מימן במהדורה המרכזית הוסיף גואטה ואמר, יש היום אנשים שלא בוחלים בשום דרך להרוס את התנועה של הציבור הספרדי. הם מחזיקים מפעל של הקלטות ומדרדרים את כל הציבור הספרדי, הם מעולם לא עשו משהו חיובי אחד למען ש"ס. התפתחות בפרשת הצוללות. המשטרה פשטה על משרדי חברת קצא"א בעת דוד שרן שימש כמזכיר החברה. שרן חשוד כי קיבל עשרות אלפי שקלים שוחד בפרשת הצוללות עת כיהן כראש לשכת ראש הממשלה. ביקורת חריפה על נשיא המדינה ראובן ריבלין שהחליט לדחות את בקשת החנינה שהגיש אלאור עזריה שהורשע בהריגת מחבל מנוטרל בחברון ומרצה עונש מאסר. משפחתו של החייל אלאור עזריה הביע כעס רב על החלטת הנשיא ועל אופן פרסום ההודעה. בהודעת המשפחה נאמר כי הם התאכזבו נוכח קבלת הדחייה באמצעי התקשורת עד שאביו של אלאור, צ'ארלי, נמצא בבדיקות בבית חולים בשל הידרדרות במצבו הרפואי. שר הביטחון ליברמן הביע צער על החלטתו של הנשיא, ולדבריו חנינה הייתה יכולה לשים קץ לפרשה שטלטלה את החברה הישראלית, ולהתחשב במחיר האישי ששילמו עזריה ומשפחתו. השרה מירי רגב טענה כי הנשיא הפקיר את עזריה. השר איוב קרא הביע צער על החלטת הנשיא ואמר כי החייל ומשפחתו סבלו מספיק. חבר הכנסת דוד ביטן אמר כי החלטת הנשיא הייתה צפויה מראש, זו הייתה ההזדמנות של הנשיא להתחבר לרצון העם ולהעלות את מורת החיילים והנוער שעתיד להתגייס. טנק של צה"ל שב ירה ערב פגז לעבר עמדה של צבא אסד באזור צפון רמת הגולן הסורי. כתבנו קובי פינקלר מציין כי בשעות האחרונות בוצעו עבודות של צבא סוריה בסמוך לגבול במטרה לבצר עמדה באזור החיץ בניגוד להסכמי הפרדת הכוחות. בקהיר התכנסו הליגה הערבית, חברי הליגה הערבית, לדון בתמורות החלות לאחרונה באזורנו, בין ההתערבות של איראן במדינות ערביות במזרח התיכון. שר החוץ של בחריין אמר בכינוס כי לבנון השלטת לחלוטין בידי חיזבאללה ואיראן. מזכ"ל הליגה קרא לטהרן לרסן את מדיניותה ולהפסיק להתערב בענייניהן של מדינות אחרות. והרי הודעה. הביטוח הלאומי מודיע כי בשל תקלה, קצבאות הילדים ייכנסו לחשבונות הבנק של הזכאים מחרותיים במקום מחר. התחזית מיד.
בחסות מופטה, טיפול טבעי לבעיות לב, סתימת עורקים וסוכרת ברומניה. מופטה.org.
עלינו מחר יהיה מונן חלקית ויתכן גשם קל. מחר משעות הרבע גשמים צפויים להתחזק ויתכנו סופות רעמים יחידות. משעות הערב הגשמים צפויים להתחזק. ביום שלישי צפוי גשם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, תחול ירידה נוספת בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהגיל בעונה.
בחסות מופטה, טיפול טבעי לבעיות לב, סתימת עורקים וסוכרת ברומניה. מופטה.org.
ועד כאן חדשות כל חי.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
עם הרב ישי וליס והרב אהרון לוי.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כאן בתוכנית המסע כמדי יום ראשון ברדיו קול חי. צהריים טובים ממאזינינו בארצות הברית, דרך רדיו קול השלום, ושלום גם למאזינינו דרך האתר של רדיו קול חי. בשבועות האחרונים אחד הנושאים המדוברים היו נושא של האנטישמיות בעקבות ציון 79 שנים לליל הבדולח. למעשה הנושא של האנטישמיות אף פעם לא עזב אותנו, לא בעבר וגם לא בהווה. אנחנו נעשה היום בעזרת השם לנתח את תופעת האנטישמיות, אירועים מסוימים, המשמעות וכמובן הרקע ההיסטורי של הדברים, הרקע הרוחני של הדברים, דברים שאנחנו גם פוגשים בתוך פרשיות השבוע. איתנו באולפן הערב הרב אהרון לוי, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
אבל כמובן לפני שנתחיל אנחנו נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפרים דוד על אתר רדיו כל חי, ולטכנאי השידור רועי קנטן וישי פפובסקי. הרב אהרון לוי, הנושא הזה של אנטישמיות, אתה חזרת לה ממש לא מזמן עם קבוצה שהייתם ביחד עם אבא ואחי בפולין, מסע שלמעשה המטרה שלו זה לבוא, ללמוד, להפנים את כל הנושא הזה של שואת יהדות אירופה, אבל לא מהצד ההיסטורי בלבד, אולי בעיקר מהצד הרוחני, המשמעות של הדברים. אנשים לפעמים אומרים, טוב, אירוע נקודתי, היסטורי, היה לפני כך וכך שנים, היום יש גרמניה חדשה, היום יש לנו אירופה חדשה, ארצות הברית לצידנו. אנטישמיות, סיפור שהיה, סיפור שלא משמעותי היום. מצד שני, ודאי שאפשר להסתכל על, נקרא לזה נקודות קטנות, לא דברים גדולים, ודאי לא משמעותיים כמו אז, אירועים אנטישמיים, ואולי אפילו עצם זה שהתקשורת העולמית עוסקת בנושא הזה של היהודים, מדינת ישראל, באופן בלתי פרופורציונלי לכל דבר אחר, אמורה לעורר אצלנו איזושהי התעניינות או הבנה בנושא. הייתי שואל אפילו קודם כל, האם יש לך איזה סיפור קטן מתוך, לא אירועים אנטישמיים שהיו, אלא קודם כל לבוא ולדבר אולי על משהו שככה אתה יכול לפגוש ביום יום.
אני באופן אישי לא נפגשתי בתופעות אנטישמיות, ברוך השם, עד עצם היום הזה, אבל אני זוכר שכשהייתי גר בחול לפני הרבה שנים, יום אחד ניגש אליי בחור יהודי שהסתובב במזרח, והגיע אליי באיזושהי צורה, וגם גר אצלי בבית תקופה. יום אחד הוא חזר כולו נסער, הוא אמר לי, תקשיב, אני לא מבין מה קורה. אני לובש את אותו ג'ינס, אוכל את אותו אוכל, שומע את אותה מוזיקה, רואה את אותם סרטים. למה כששואלים אותי מאיפה אתה ואני אומר מישראל, נהיה שקט? כלומר, מה שהטריד אותו זה, אני מנסה להיות כמו כולם, וכולם לא מסכימים שאני אהיה כמוהם. והוא מנסה להבין למה.
אנחנו מדברים קורה? במזרח, מקום שלמעשה הוא מדבר על מקומיים או...
זהו, שבמזרח קשה למצוא אנטישמיות קלאסית כמו שאנחנו מכירים באירופה, אבל כשהוא נפגש עם חבר'ה מערביים במזרח, הם מביאים איתם מהבית את האנטישמיות הישנה והטובה, ובה הוא נתקל ועליה הוא תוהה ואותה הוא מבקש להבין.
אולי חשוב להדגיש בנקודה הזאת שאתה מדבר על המזרח, אי אפשר לדבר על אנטישמיות כתופעה של לאומניות, כי אם אנחנו מדברים על המזרח ומגיע עכשיו אדם זר מגרמניה, מאיטליה, או לא משנה מאיפה למזרח, הוא לא יכול לדבר בשם הלאומניות כאשר הוא פוגש את הבחור הישראלי. כך שכנראה השורש הוא לא עניין לאומני, אלא משהו קצת יותר עמוק.
יש, בבית החרושת לשנאה של המין האנושי, יש סנאות מסוגים שונים. יש לאומנות, יש לאומיות, יש שנאת זרים, יש הכל. אנטישמיות, אני לא אוהב את המילה אנטישמיות. פרופסור לאו שטראוס היה פילוסוף יהודי שברח מגרמניה לארצות הברית ערב מלחמת העולם השנייה. באחת ההרצאות שלו הוא התייחס למושג אנטישמיות, והוא אמר את המילה אנטישמיות קבע מלומד גרמני. עד שהוא קבע את זה, ההגדרה לאנטישמיות הייתה שנאת ישראל, או רישס, ככה הוא הגדיר את זה. לכן אני חושב ששנאת ישראל זו הגדרה מדויקת יותר, והיא שונה לחלוטין במהותה מהלאומנות או משנאת הזרים, מסיבה פשוטה. בדרך כלל שנאת זרים היא לזרים שיושבים בארצם של השונאים שמבקשים לגרש אותם ממנה. השנאה לעם ישראל היא ייחודית בכך שהשונא שונא את היהודים גם אם מעולם לא ראה אותם, כלומר גם אם הם לא יושבים בארצו. ועם השנאה הייחודית הזאת לא כולם מעוניינים להתמודד, כי היא מזכירה לאלה שרוצים לשכוח את היהדות שלהם שהם עדיין יהודים.
מעניין, אני באחד הספרים שעוסקים, מה שנקרא, הספר נקרא גרמנים רגילים, הוא דן שמה, מביא איזושהי אנקדוטה מתוך, עוד לפני המהפכה ועליית הנאצים לשלטון בגרמניה, אותם גרמנים רגילים שגרו ועבדו עם יהודים, הם תמיד התבטאו שאין להם בעיה עם היהודי הספציפי אותו הם מכירים, ואת מיסטר לוי הם אפילו מחבבים, או את מיסטר כהן אין להם שום בעיה איתו, הוא אדם מאוד מאוד נחמד וסימפטי, רק יש להם בעיה עם היהודי שאותו הם לא מכירים, אותו יהודי שאמור לגלם את הרעיון של השטן, או... זאת אומרת, נראה שמדובר במשהו מאוד מאוד שורשי, לא אישי כלפי יהודי זה או יהודי אחר, אלא נקרא לזה יותר כלפי היהדות מאשר כלפי היהודים.
הדוגמה שאתה הבאת מהספר אנשים רגילים של פרופסור כריסטופר בראונינג, הוא למעשה מהווה את הסיפור שמחדד את שאלת האנטישמיות. הוא עוסק, הספר הזה עוסק בבטליון המאה ואחת. הבטליון המאה ואחת היה בטליון של, להבדיל, אלף הבדלות, סוג של משמר אזרחי. זאת אומרת, יחידות הצבא הגרמני שואטות מזרחה, אחריהם מסתרחות יחידות האייזנסגרופן הגרמניות הידועות לשמצה, שתפקידם לחסל את האליטות
ובעלי השליטה,
וכמובן את היהודים, ומי שאמור אחר כך לנהל את האזורים הכבושים, זו משטרת הסדר. והבטליון ה-101 היה חלק ממשטרת הסדר, היה גם הבטליון ה-64, ואותו חוקר פרופסור כריסטופר בראונינג בספר אנשים רגילים, וגם הפרופסור דניאל יונה גולדהגן בספר תליינים מרצון בשירות היטלר. למעשה, שני השמות של שני הספרים מספרים את הסיפור של שאלת האנטישמיות. אם היינו עומדים מול יהודי תחת חורבות גטו ורשה ואומרים לו שיש לו שתי אפשרויות לברוח, עומדים להרעיל את המקום בגז, הוא ימות אם הוא יישאר מתחת לאדמה, הוא צריך לצאת. בצד שמאל מחכים חיילים של יחידות האס-אס, גולגלות המת, אלה שמגיל אפס ינקו את השנאה ההיטלראית, ומצד שני אנשים רגילים מהמבורג שבגרמניה, סוציאליסטים, שמאלנים, שמעולם לא קיבלו חינוך או שטיפת מוח גרמנית, הורים לילדים, מילואים ניקים בני 30-40, בעלי מקצועות חופשיים. היהודי בתמימותו היה חושב שעדיף את הקבוצה השנייה המבוגרת יותר, וגם בראונינג וגם פרופסור גולדהגן, שניהם אומרים בצורה מפורשת שזו תהיה טעות. עדיף היה ליהודי ליפול בידי החיילים המורעלים בני ה-20 גלוחי הראש, ולא בידיים של אותם מילואימניקים נחמדים מהמבורג שבגרמניה, שהם מוגדרים על ידי כריסטופר בראונינג אנשים רגילים, ועל ידי פרופסור גולדהגן הם מוגדרים תליינים מרצון. וזאת על שום שהם התנדבו מעצמם ללא כל בקשה, ולפני שהם יצאו לעזור ליחידות האייזנסגרופן לחסל יהודים ממרחק אפס בירייה בעורף, הם נשאלו אם הם מעוניינים להצטרף, ואף אחד לא ויתר על התענוג. חלקם אף לקחו את בנות זוגם לחזות במופע. כלומר, כשאנחנו מדברים על אנטישמיות, אתה יכול לדבר על אנשים שהשנאה מחלחל, אבל אנשים רגילים, כשמדובר ביהודים, כולם חוזרים למכנה המשותף של שנאת ישראל, וזה מעצים מאוד את השאלה, למה? למה יש שנאת ישראל בעולם?
אם אני הייתי שואל שאלה עכשיו, היום ישראלי יוצא לטיסה לארצות הברית עם עצירת ביניים בפרנקפורט, עצירת ביניים בברלין, יש לו אולי אפילו כמה שעות לבוא ולטייל במקום, סביר להניח, הוא יסתובב, זה אותם אנשים רגילים, או לפחות הצאצאים של אותם אנשים רגילים שהדגשת מקודם, אני משער שהוא לא יפגוש שום סממן אנטישמי אצלם. לא מדובר באיזה הפגנה קיצונית של גלוחי ראש. לפי מה שאתה אומר עכשיו, לפי המחקרים הללו, למעשה מדובר בשנאה תאומית שרבוצה בפנים, רק אולי יש משהו שמכסה אותה כרגע, איזשהו אינטרס שלא יוצא לפועל כי אין מי שיעזור להם להוציא אותו, אבל אוי לך אם אתה תפגוש אותם בסמטה חשוכה.
תראה, אני לא יכול לומר את זה בוודאות, אבל מה שכן אפשר לומר, בפתיח של דבריך הזכרת את ה... את השנאה הגרמנית לעם ישראל, ואתה הרחבת בזה. צריך להזכיר, האנטישמיות לא הייתה במלחמת העולם השנייה נחלתו רק של העם הגרמני, היא הייתה נחלתו של כמעט כל העולם המערבי כולו, למעט מקרים בודדים ביותר. ועידת אביאן, ועידת ברמודה, אותם ועידות בינלאומיות שהיו אמורות לעסוק בנושא הפליטים, כל מי שקצת קורא, אפילו רקע קצר מאוד על זה, רואה עד כמה אומות העולם היו נכונות לעזור לנו. כלומר, השנאה קיימת, עשיו שונא ליעקב, השנאה קיימת אצל אומות העולם לעם ישראל, ההבדל ביניהם זה בגובה הלהבות ובהתבטאותה של השנאה, כלומר, לכל אומה יש תרבות משלה, וכל אומה מבטאת את השנאה שלה בדרך אחרת. האנגלים מבטאים את השנאה בצורה מנומסת, הגרמנים בצורה אלימה, אבל למרות שכולם נלחמים בכולם, אף אחד לא אוהב אותי, ועל כך יש קבלות, אולי יגידו אנשים שאני קיצוני ואני ממורמר, אבל ההיסטוריה של עם ישראל מלמדת שהשנאה לעם ישראל בתקופת מלחמת העולם השנייה, אם אותה הזכרת בעקבות 79 שנים לליל הבדולח, הייתה נחלתם גם של בנות הברית וגם של מדינות הציר, ואם תצא דוגמאות בהמשך אני אתן לך.
אני דווקא עכשיו יעצור לדוגמה מבנות הברית לפני שנצא למקבץ הפרסומות, ככה כדי לסגור את זה אולי גם מהפינה הזו, כי בכל זאת בראש נדמה לנו שאפשר לעשות חלוקה. טוב, יש את ארצות ציר הרשע של גרמניה, היום אנחנו מדברים על ציר רשע מסוג אחר, אבל מדינות כמו אוסטרליה, מדינות כמו ארצות הברית ודאי, תמיד נראות לנו דווקא, הנה אלו מדינות אוהבות יהודים, אפשר לראות אפילו את השלטון שנמצאים שם יהודים על מספר צירים מאוד מאוד מרכזיים ומשפיעים. אז אולי דוגמה אחת ואז נצא למקבץ פרסומות כדי שנתחיל להבין את הרקע הרוחני.
קודם כל, מבחינת אנטישמיות בארצות הברית, ערב מלחמת העולם השנייה ומהלכה הייתה אנטישמיות גלויה ברחבי ארצות הברית, לא רק במסדרונות השלטון אלא גם בעם, ואפשר לקרוא ולראות את הנתונים שמופיעים, כל אחד יכול לראות אותם, אבל אני אתן לך דוגמה. נחום גולדמן, שהיה חבר משלחת הסוכנות היהודית לאום, ורבי סטפן וייז, שהיה חבר טוב של רוזוולט, וזה היה אחד האסונות שלנו במלחמת העולם השנייה, פנו למשרד החוץ וביקשו להעביר 2 טון תה ליהודי גטו ורשה. אני מדבר איתך על 1941. למה תה? כי התה בשוק השחור הפולני היה יקר מאוד, ואם יעבירו את התה לגטו ורשה, היהודים יוכלו לספסר בו ולהביא לחם רב תמורת התה שהם יקבלו. במשרד החוץ אמרו שזה רעיון גאוני, אבל מכיוון שמדובר בחקלאות, צריך לפנות למשרד החקלאות, והחבר'ה הטובים שם יעזרו לכם. פנו סטפן וייז ונחום גולדמן למשרד החקלאות, ומשרד החקלאות אמרו שזה רעיון מעולה, רק שכיוון שמדובר בכלכלה, צריך לפנות למשרד הכלכלה. הם הגיעו למשרד הכלכלה, משרד הכלכלה אמר שמדובר בתקופת מלחמה, ויש חוק שאוסר להעביר מזון אל מדינות האויב, ולכן צריך לפנות אל משרד הביטחון. משרד הביטחון שלח אותם ואמר, תראו, יש בעיה גדולה, יש לנו שותפים בריטים, אנחנו צריכים לדון איתם. אחרי שנה, כשפנה נחום גולדמן לבדוק מה קורה, אחרי שיהודי גטו ורשה, הנמענים של התי כבר עלו באשן של טרבלינקה, רק אז נתקבל האישור להעביר את התי ליהודי גטו ורשה שאינם. זו דוגמה אחת עד כמה בנות הברית היו נכונות, כשהסיסמה הייתה, אנחנו לא עוזרים רק ליהודים כי זה יעורר אנטישמיות, אנחנו נלחם וכשנפיל את גרמניה גם היהודים ירוויחו.
טוב, אנחנו עוצרים למקבץ קצר של פרסומות, ולאחר מכן ננסה להגיע באמת לשורשים הרוחניים של הסיפור הזה שנקרא אנטישמיות.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס. פסט, שומע? פרי ספשייל בפתח תקווה, דירות 2, 3 ו-4 חדרים מ-950,000 שקלים בלבד.
פחות ממיליון שקלים? זה באמת ספשייל.
פרי ספשייל בפתח תקווה, דירות ספשייל במחיר ספשייל, פחות ממיליון שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 5066. פרי נדלן.
יוגורט דנון, למתמיד של הישיבה.
לחמות שמבקרת כי עברה פה בסביבה.
לשנה ששוב קופצת לעוזרת הנמרצת.
ולסבתא המסורה שלעזרה תמיד נחלצת.
לגדולה שכבר לומדת שעתיים למבחן.
לפעות שרק טועם והשופך על השולחן.
ובסוף יום של קלחת עם אגם אחד פותחת.
ויוגורט דנון, גם לאבא היא לוקחת. חדש, 12 מיני דנון במארז משפחתי ענק. דנון, יש מספיק לכולם.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
צריך לדעת שאין דבר הטוב והמועיל להנציח נשמות הנפטרים, ובעיקר נשמות הנפטרות. תיקון נפלא לנשמותיהם, כמו שנקדיש בשבילם איזה הקמת מקווה או מקום תבילה.
וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
תאר התוואי, 0-2-80-80-88.
אם אין לנו תהרה, אין יהדות.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון? 40 נשיאים בחרו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? תכירו את המופתה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. מאות אלפים כבר טופלו במופתה, ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחבילה כוללת ונוחה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. לפרטים, התקשרו עכשיו, 03-964-1555. או ייכנסו למופתה.org.
קווין תחבורה ציבורית מחפשת אתכם. בואו ללמוד על חשבוננו ולהיות נהגי אוטובוס במשרה חלקית באזור המרכז, ותיהנו משכר מעולה, מבונוסים ומתנאים מושלמים. חפשו קווין בגוגל.
יום כיף לנשים במלון גני ירושלים המפואר, עם במת מרצים ואמנים מטורפת.
כולנו
הרב מיכאל לסרי, הרב מאיר שוורץ, הרב יצחק רבי, האמנית חדווה לוי, מיכל לויטין, הזמרת ענבר תביב ועוד. ארוחת צהריים בשרית מפוארת, ספא וברכה במקום. ביום שלישי, ג' כסלב, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה. רק 219 שקלים בלבד. התקשרי 03-5433-643. 03-5433-643.
בשנת 2017, יש תחליף למיחם של שבת. מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים של ריבר, המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשרות בדץ העדה החרדית, ונהנים ממים מסוננים ובריאים גם בשבת. ולמצטרפים החודש תינתן הנחה על סך 360 שקלים ומתקן כוסות מפואר. ריבר! כוכבית 6601, כוכבית 6601.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב, שבנו אליכם, אנחנו כאן בתוכנית המסע, והערב הנושא שלנו מסביב לשורשי האנטישמיות בעקבות 79 שנים למאורעות ליל הבדולח, אבל לא לדבר רק על האנטישמיות שהייתה, אלא על המשמעות, ואולי בעיקר המשמעות הרוחניות של האנטישמיות. איתנו באולפן הרב אהרון לוי. שוב ערב טוב הרב אהרון לוי.
ערב טוב ומורך.
התחלנו מקודם לדבר ככה, לתת איזושהי סקירה שהתמקדה באמת בנושא של מלחמת העולם השנייה, אבל מסתבר שכשמדברים על אנטישמיות לא מדברים רק על מלחמת העולם השנייה, אלא באמת סקירה לאחור על התרבות האירופאית בפרט, אולי דווקא בגלל שרוב העם היהודי, אפשר להסתכל על החלוקה בגלויות, נמצא שם. מסעות הצלב, שבדרך כלל, למרות שהמטרה שלהן הייתה לשחרר את ארץ ישראל מיד הכובש המוסלמי, עשו בדרך עבודת ניקוי מהכופר המקומי של היהודי. מאורעות של פוגרומים שאפשר לפגוש באוקראינה, ברוסיה. זאת אומרת, כל מקום באמת עם התרבות המקומית שלו לוקח ומפנה את האנטישמיות לשם. אנחנו שואלים את עצמנו, כל אנטישמיות זה נראה שיש לה את הסיבה המקומית שלה, אבל בסופו של דבר אם תרכז את כל האירועים הללו גם יחד, אין מכנה משותף לסיבת השנאה, חוץ מהכותרת שנאה לשם שנאה. אפשר לראות בפרשה שרק קראנו השבת, פרשת תולדות, שם אנחנו מגלים גם את הרעיון של הלכה, עשיו שונא ליעקב, מתחיל איזשהו מאבק, עוד מאבק ברחם בין שני התאומים, בין יעקב לבין עשיו, מי יצא הראשון, ועל פניו זה נראה מין דבר שולי, פרט אפילו מאוד 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 שולי, מה זה כל כך משנה מי יצא הראשון, ומסתבר שדווקא כאן נמצא איזשהו שורש, מי הבכור, המאבק לאחר מכן, על המשך הבכורה, אפשר לראות גם סוג של התמודדות של יעקב מול עשיו, כאשר עשיו הוא האיש צייד, איש שדה, הוא זה שנמצא בשטח, הוא זה שמנהל את כל העולם, אבל בסופו של דבר שזה מגיע לשלב שצריך לקצור את הפירות, אז פה פתאום יעקב מצליח לסובב את העניינים, שזה יגיע לטובתו, דבר שכמובן מעלה את חמתו של עשיו עד כדי אמירה, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. וזה נראה שמשם זה מלווה אותנו הלאה. זאת אומרת, מכאן זה רק השאלה באיזה סיבוב ניפגש. וכל מפגש שישנו בין יעקב לבין עשיו, בין עם ישראל לבין העם האדומי, למרות שבחלק מהמקרים אנחנו רואים אפילו שיתוף פעולה, אבל בסופו של דבר גם השיתוף פעולה הזה מתנקז לאיזושהי שנאה, אם זה חורבן בית המקדש השני על ידי רומא, שבתחילת הדרך אנחנו מציינים אפילו איזשהו שיתוף פעולה כדי להסיר את הכובש היווני, ולאורך כל ההיסטוריה. איך באמת המבט הרוחני, איך אנחנו נכנסים כאן לשורש של הרעיון, למה הקדוש ברוך הוא באמת יצר את המציאות הזאת, לא מתוך שאלה כמובן על ריבונו של עולם, אלא מתוך הבנה מה זה נותן לנו כעם ישראל.
קודם כל צריך לדעת שהאנטישמיות היא הבטחה. כלומר, כשאנחנו מדברים על הנהגת...
הבטחה זאת אומרת פרס, מתנה או הבטחה של מציאות כך יהיה?
הבטחה של מציאות כך יהיה. והיית למשל, לשמה למשל ולשנינה בכל העמים אשר ינהגך השם שמה. כלומר, העם היהודי יצא בגלות ובכל מקום שהוא יהיה, הוא יהיה למשל לשנינה ולשנינה. כלומר, ידברו בך, כך אומר רשי. כלומר, אנחנו בכל מקום שנהיה, כך מבטיחה התורה, נהיה נושא לדיבור. ובדרך כלל נושא לדיבור בהקשר יהודי הוא לא במובן החיובי. כלומר, עצם זה שאנחנו יושבים היום, בשנת תשע"ח, 2017 למניינם, ומדברים על שנאת ישראל, זה פלא עצום. תראה, גם בכיתה, כשיש ילד שכולם אוהבים לסנוע, זה עניין של עונות. כלומר, פעם נתפלים לילד זה, פעם לילד אחר, אבל כשכולם, בלי קשר ביניהם, תמיד נתפלים לאותו ילד, אז זה מעלה שאלה, וככל שהזמן מתארך, זה מעצים את השאלה. ולכן צריך לדעת שלנסות לחפש הסברים, נחפש, אבל העובדה שאנחנו יושבים ומדברים על אנטישמיות, לעניות דעתי, היא אחת ההוכחות לכך שספר התורה לא נכתב על ידי אדם, כי לצפות את השנאה הזאת, הבלתי מובנת, הבלתי הגיונית והארוכה כל כך, אף אחד לא היה יכול, בטח שלא להתחייב על זה. זה קודם כל צריך לזכור. עכשיו, לעצם השאלה שלך, מה עם הסיבות לאנטישמיות? אמרת בצדק. אין סיבה לאנטישמיות, כי בכל מקום שתעלה סיבה, במקום אחר תמצא את הפכה. אם מקום אחד צנעו אותנו כי אנחנו עשירים, ובדיוק באותו רגע בצד אחר של כדור הארץ צנעו אותנו כי אנחנו עניים. בארצות הברית אמרו שאנחנו קומוניסטים, וברוסיה אמרו שאנחנו קפיטליסטים. כלומר, אנחנו שונאים עכשיו, בוא נחפש איזו סיבה. אבל חזל מלמדים אותנו שיש כמה מרכיבים שגורמים לשנאת ישראל. אחד מהם מופיע בפירושו של הבית הלוי על חומש שמות, על פרשת שמות, והוא טוען שם שכאשר עם ישראל מבקש להידמות לאומות העולם, הוא מסכן את התפקיד הייחודי שהקדוש ברוך הוא ייעד לעם ישראל, ותפקידה של האנטישמיות היא לשמר את העם היהודי כשהוא אינו חפץ בכך, ובכך להבטיח את המשכיותו של העם, שאם לא בדור הזה, בדור הבא, יוביל את העולם אל תכליתו.
הביטוי הרווח הוא, כך נוהגים לומר, במקום שיהודי לא עושה את הקידוש, הגוי עושה עבורו את ההבדלה.
נכון. זו נקודה אחת שהרבה מאוד מרחיבים בה ומסבירים אותה, אבל למעשה כשמדברים על אנטישמיות, צריך להסתכל בצורה הרבה יותר רחבה. כי השנאה היא שנאת ישראל. וכשאנחנו מדברים על שנאה לישראל, אנחנו מדברים על שנאה לעם שבשבילו נברא העולם. כלומר, כיוון שמדובר בעם שיש לו תפקיד כל כך חשוב, שבשבילו נברא העולם, כיוון שאנחנו מדברים על עם שקיבל תורה שהייתה קיימת לפני שנברא העולם, צריך להסתכל על האנטישמית בצורה רחבה יותר. במערל מפראג, על אחד מדברי חזל, חזל אומרים, למה נקרא שמו סיני?
שירדה שנאה לעולם.
למה נקרא שמו סיני? שמשם ירדה שנאה של אומות העולם לישראל. למה נקרא שמו חורב? כי משם ירד חורבן של אומות העולם לישראל. ומערל מסביר הסבר מאוד מעניין. הוא אומר כך, כאשר הנהר פוסק מלזרום, אנחנו קוראים אותו חרב. מה פירוש חרב? חרב זה יורד ממעלתו. התפקיד שלו להוביל מים, ואתה הוא אינו מוביל. לכן, כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא שהוא ברא עולמות והחריבן, מסביר מהר"ל מפראג פירוש מופלא. הוא אומר כך, כשנברא יום ראשון, הוא היה עיקר. כשנברא יום שני, התברר שיום ראשון הוא אמצעי כדי להגיע ליום שני, והוא נחרב. וכך יום שני ויום שלישי ויום רביעי, עד שיום שישי נחרב, כשמתברר שכל הימים כולם נבראו בשביל השבת.
והוא אומר שאנחנו לא מדברים על חורבן מלשון העלם, לא קיים עכשיו מה שהיה, אלא המשמעות שלו
יורד ממדרגתו. ולכן, בהר סיני נתברר שאומות העולם אינן תכלית הבריאה, שהרי תורה ניתנה לישראל. כלומר, הם ירדו ממעלתם במתן תורה. וזה נקרא שמו חורב, שמשם ירד חורבן של אומות העולם לישראל, הכוונה שהם חרבו ממדרגתן הקודמת. וזה מה שהוליד את השנאה, ולכן נקרא שמו סיני. כלומר, ברגע שמתברר לאומות העולם שהם תלויים במעמדו הרוחני של העם היהודי עד שהוא יגיע אל תפקידו, יהיה אור לגויים, יביא את המשיח ויתקן את אומות העולם, שבלעדיהם לא יבוא העולם אל תיקונו, זה גורם לאיזושהי שנאה מובנית פנימית שנועדה לזרז את העם היהודי לתקן את אומות העולם. כלומר, השנאה של אומות העולם לישראל היא שנאה שמעוררת את העם היהודי להזדרז, לתקן את המין האנושי. כך מסביר מהר"ל מפראג. אבל יש כאן מהלך הרבה יותר רחב שנוגע גם באומות העולם, גם בישראל, גם בתורה, גם בתלמידי החכמים, גם בחסידי אומות העולם, גם בעמי הארץ וגם ברשעי אומות העולם. ואת היסוד הזה מלמד בעל הסולם עליו השלום בהקדמה לספר הזוהר ממש לקראת סופה, ושם הוא נותן הסבר מרתק מקורי מאוד לסיבות האמיתיות של האנטישמיות.
אם אנחנו ננסה לסכם, אבל לפני שנגיע לדברים של בעל הסולם, לפי מה שאתה אומר כרגע, אנחנו מדברים פה בעצם על איזשהו שורש רוחני שנמצא, נקרא לזה יותר אצל שרי אומות העולם, כי אני משער שתפגוש את הגוי האנטישמי ברחוב ותשאל אותו האם הוא מאמין שהסיפור זה עניין שהוא תפקידו להיות האמצעי עבור עם ישראל, הוא לא בטוח שהוא בכלל שמע על הרעיון, אלא מדובר פה באיזשהו איזושהי מציאות, נקרא לזה, שהקדוש ברוך הוא טבע בתוך אומות העולם שזהו תפקידם כדי, א', מה שהזכרת את דברי הבס הלוי, לשמר את עם ישראל, ב', המציאות הזאת היא שבן אדם מרגיש שהוא אמצעי ולא מטרה, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מתסכל, ודאי ברמת הפרט שאתה מסתכל על כל אחד. אם נחזור על הדימוי שלך של הילד בכיתה, אם יש את הילד המצטיין שלמעשה יאמרו לכל התלמידים מסביב, אתם רק פה כדי שתהיה תפעורה עבור תלמיד אחד, או הרגשה של מיותר, או הרגשה אפילו של פרייר, אני לא יודע איך בדיוק למצוא את ההגדרות. בסופו של דבר, אבל אם אני שוב ניגש לרמת הפרט, לא בטוח שאותו בן אדם ששונא בכלל מודע לזה שזה זה הסיפור. הוא שומע דברים אחרים, הוא שומע שהיהודים הם למעשה עם מסוים, נקרא לזה בני השטן, או בכל מקום שינסו להפיץ את זה.
אתה אומר, ההבחנה שלך היא מדויקת, זה נכון. רק שצריך לשים לב לדברי מהר"ל במקום אחר. מהר"ל בבאר הגולה אומר, כשהוא מדבר על הסיבות לקשת, ועל הסיבות לרעידות האדמה, שכל אותם מתחכמים קראו תיגר על חז"ל, הוא אומר, כי לא באו חכמנו לדבר מן הסיבה הטבעית, כי קטון ופחות הסיבה הטבעית, והוא יאה לחכמים או לרופאים, ולא באו חז"ל אלא לדבר ממה שמחייב הטבע. כלומר, יש את הסיבות הטבעיות. הסיבות הטבעיות זה פעם כי אנחנו עשירים, פעם כי אנחנו עניים, פעם כי אנחנו שמאלנים, פעם כי אנחנו ימנים, פעם כי אנחנו קומוניסטים, פעם קפיטליסטים, פעם אנחנו עלוקות, פעם אנחנו תורמים. זה הסיבות הטבעיות. אבל את זה תשאיר לחוקרים. אנחנו עוסקים במה שמחייב הטבע. כך מסביר מהר"ל.
אז אלו הדברים של האסתר פנים, ואנחנו עכשיו ננסה לגלות מה עומד מאחורי האסתר הפנים. זה בעזרת השם מיד לאחר המקבץ הבא של הפרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס. סוף שנה במחסני תאורה. מוצר שני בחצי המחיר. על כל מנורות התלייה, מנורות העמידה, צמודי התקרה, מנורות הקיר ומנורות השולחן. מחסני תאורה. הזול מביניהם.
מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים, מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נוער מתמודד. תוכנית עשירה ומעצימה עם טובי המומחים בתחום. הרבנים אורי זוהר, יוסף וליס, דוקטור הרב שלום סברניק, דוקטור הרב דניאל נשיא, הרב דוד ברוורמן והרב צביאלי בן צור. מיום חמישי, מוצאי שבת קודש, פרשת ויצא, היי הדזיין כסלב, במלון בלי טבריה. חייגו עכשיו, 1-800-800-750, 1-800-800-750. ערכים.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
צריך לדעת שאין דבר הטוב והמועיל להנציח נשמות הנפטרים, ובעיקר נשמות הנפטרות. תיקון נפלא לנשמותיהם, כמו שנקדיש בשבילם איזה הקמת מקווה או מקום תבילה.
וזה קודם לבתי כנסת, זה קודם לישיבות, זה קודם לכוללים, זה קודם להרבצת תורה.
תאוות הבאי, 0-2-80-80-88.
כי אם אין לנו תהרה, אין יהדות.
יש רגעים בחיים שאי אפשר לשכוח. רגעים פשוטים שמזכירים דברים גדולים. בשביל אותם רגעים כדאי שתתלבש יפה. אופנת החולצות של פורור ממשיכה ליצור הכי גבוה שאפשר, ומביאה משהו חדש, שונה ואיכותי. פורור, חד וחלק.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
תחיו כאילו יש מחר. חפשו חיסכון פלוס ברשת. אלצ'ולה שחם, בית השקעות.
דלתות פנים קונים פעם ב-15 שנים. שלום, כאן משה גלמין. אני מעדיף וממליץ ללקוחות על דלתות פנים חמדיה. רק לדלתות חמדיה יש גם דלתות פטנט אקוסטיות מונות רעשים, גם דלתות פנים עמידות במים, וגם מגוון העיצובים והצבעים הגדול בישראל.
ישראל עוברת לדלתות חמדיה. מבחר דלתות הפנים הגדול בישראל.
הרבה יותר אפשרויות.
דלתות חמדיה.
לא נמאס לכם? לא נמאס לכם שהנדלן בישראל כל כך יקר? החל מ-120 אלף שקלים אפשר להשקיע באירופה ולראות תשואות מאוד מאוד גבוהות. לפרטים נוספים, תחלת השקעות נדלן 03-7309-222 03-7309-222.
אתם מוזמנים לחדש ולהתחדש עם סנו פרש הום, סדרת המבסמים לבית של סנו פרש הום, במגוון ניחוחות מפתיעים. סדרת סנו פרש הום, לבית שאוהבים.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
סוף שנה במחסני תאורה, מוצר שני בחצי המחיר על כל מנורות התלייה, מנורות העמידה, צמודי התקרה, מנורות הקיר ומנורות השולחן. מחסני תאורה, הזול מביניהם.
מחדשים רישיון נהיגה? נותנים שם לתינוק? משנים כתובת? נרשמים למעונות יום? מהיום כבר לא צריך להמתין בלי סוף בתור. כל שירותי הממשלה באתר אחד. נכנסים לאתר gov.il, מבצעים את הפעולה הרצויה וחוסכים זמן בלחיצה אחת. ייכנסו עכשיו לאתר gov.il. מהיום gov, עוד יותר טוב.
חידון ההלכה העולמי עם הגאון הרב אופיר מלכה בעונה חדשה. והפעם הלכות ברכות בשולחן ארוך. משנה ברורה, סימנים קנ"ח עד רש למתת. מי יהיה חתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח? והפרס הגדול, 25,000 שקלים. בקרוב, רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי וליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע, והערב הנושא שלנו מסביב לסוגיית האנטישמיות העולמית, לא רק דברים שהיו, דברים שמתאבים, דברים שנמצאים איתנו עד ביאת משיח צדקנו. ננסה להבין באמת קצת יותר את השורש של הנושא של האנטישמיות, השורש הרוחני. איתנו באולפן הרב אהרון לוי, הרב אהרון לוי, אתה פתחת ככה בנושא של בעל הסולם, מדבר כבר על הרבדים הגבוהים יותר, אולי דרך זה גם נגיע לשלב הבא של הפתרון של הבעיה. זאת אומרת, אם יש בעיה ויש גם פתרון שהאחד תלוי בשני, אבל לפני כן הייתי רוצה קצת התייחסות. עובדה היא שבשטח אנחנו עדיין פוגשים כאלו שאי אפשר לומר עליהם שונאי ישראל. על ארצות הברית בזמנו אמרו מלכות של חסד, אנחנו יכולים לפגוש חסידי אומות העולם, ואני לא מדבר רק על אלו שזכו בפרסי חסידי אומות העולם בעקבות מעשים מאוד 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 גדולים שהם עשו. אמנם היו בודדים, היו באופן יחסי לכלל האוכלוסייה באחוזים הרבה יותר נמוכים, אבל עדיין פוגשים את התופעה הזאת. מה באמת השורש של התופעה הזאת? זה חיוך שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מדי פעם כדי שיהיה לנו כוח להתמודד, או שאולי בשביל ההסתר פנים שניתן לזה את ההסברים הטבעיים?
יש לי שאלה, למה לחסידי אומות העולם נותנים פרס?
חריגים.
זאת אומרת, חסידי אומות העולם ללמד על הכלל כולו יצאו. ואם הזכרת את ארצות הברית, אומר עוד משפט. אין לי משהו נגד ארצות הברית, אבל צריך להיות צמוד לנתונים. ערב הקמת המדינה, כמעט כל השדרה הפקידותית של משרד החוץ האמריקאי הייתה נגד החלוקה, דהיינו נגד הקמת המדינה. מי שהפך את ההחלטה על פיה היה הנשיא הרי טרומן, שמסיבות מרתקות שלא כאן המקום לפרט, נתן הוראה להצביע בעד. ולכן מי שחושב שניתן לסמוך על ארצות הברית בכל מה שקשור להמשכיותו של העם היהודי,
משענת כאן הרצות.
אני מאוד מאוד מקווה שאפשר לסמוך עליהם, אבל בהשתנות הנסיבות אנחנו יכולים לפגוש, וראינו את זה בקדנציות האחרונות, אנשים שמנוכרים לחלוטין מחשיבותו של העם היהודי וממעמדו של העם היהודי, ולכן ההיסטוריה מלמדת שכשהיינו צריכים את האמריקאים, הם לא היו שם. והדוגמה של מלחמת העולם השנייה היא דוגמה נוראה. הזכרתי את נחום גולדמן. כשנחום גולדמן הגיע אל תצר החוץ האמריקאי, כמדומני ב-1940, הייתה ספינה שגורשה ממקסיקו ועברה דרך נמל וירג'יניה בארצות הברית בדרך חזרה לאירופה. הוא נפגש עם תת שר החוץ, הוא ביקש ממנו לאפשר להם לרדת לחוף, למרות הכל, ולמרות שזה נוגד את מדיניות ההגירה האמריקאית, ואמר לו תת שר החוץ שהוא מצטער, אבל הוא לא יכול. אז אומר לו, אנחנו גולדמן, תראה, לפני לא הרבה זמן, הייתה איזו ספינת מלאכים גרמנית שחזרה לגרמניה, וכשהיא עברה באדסון ליד ניו יורק, המלאכים האנטי-נאצים קפצו למים, ואז הגיעה ספינה שמשמר החופים ואספה אותם. אז אולי נעשה דבר כזה, אנחנו נגיד לאנשים לקפוץ למים, ואז יבוא משמר החופים ויעלו אותם. אז אומר לו תת שר החוץ, מסתכל על הדגל האמריקאי שמאחוריו ואומר לו, ידידי הנכבד, אני נשבעתי להגן על הדגל שעומד כאן מאחוריי ואני לא יכול להתכחש לו. אז הוא אומר לו, אבל כבר עשו את זה לגרמנים, אז למה אפשר לעשות את זה ליהודים? אז הוא אומר לו, אתה יודע, אתה האדם הציני ביותר שפגשתי. אז גולדמן עונה לו, השאלה הגדולה היא מי הציני כאן, אני או אתה? כשהם נפרדו, תת שר החוץ לא הסכים אפילו ללחוץ לו את היד. כך שאם אתה חושב שאפשר לסמוך על אומות העולם, גם על הנאורות שבהם, בכל מה שקשור ליהודים, כשיהודים במצוקה, איך אמר פעם אפרים קישון אחרי מלחמת ששת הימים? סליחה שניצחנו, הם אוהבים אותנו חלשים.
בכל זאת, הבודדים, כן? כך שמות ידועים, אוסקר שינדלר, כולם מדברים, אנחנו מדברים הפעם אפילו על גרמני, או אדם בעל דם גרמני, שכן לקח על עצמו את הסיכון הגדול, אבל יש רשימות, אני משער שבטח כשהגעתם לקרקוב, אז ודאי עצרתם בבית המרקחת של טדאוש פנקייביץ' עם אותו סיפור מופלא של אדם שעמד תוך כדי סיכון חייו כדי להציל את היהודים. אמת, מדובר בחריגות, לכן גם הם מקבלים את הפרס. אבל אם אנחנו מחפשים את השורשים הרוחניים, מה באמת המטרה של השורש הרוחני הזה? למה לא ליצור קולקטיב? יהיה ברור, כולם שונאים את היהודים, היהודים אין ברירה, למה צריך את החריגים הללו? מה המשימה שלהם בתוך המסלול?
לפי ההסבר של בעל הסולם, גם לזה יש הסבר. זאת אומרת, המבנה שהוא מעמיד מולנו הוא מבנה מרתק, כי הוא מבנה כולל, הוא לא מבנה נקודתי. הוא מבנה שמסביר את כל ההתנהלות של המין האנושי, והוא טוען שיש יחסים בין כל המרכיבים כולם. בין עם ישראל לאומות העולם, בתוך עם ישראל, בין עמי הארץ לתלמידי חכמים, בתוך אומות העולם, בין רשעי אומות העולם לחסידי אומות העולם, והכל תלוי על ידי המנצח שעומד ומנצח על כל התזמורת, וזה עם ישראל. כלומר, למעשה, על פי דברי בעל הסולם, האנטישמיות היא פועל יוצא, היא תוצאה של התנהלות של העם היהודי. והדברים שהוא מראה הם דברים מדהימים. הוא טוען כך, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם שני כוחות, עם כוח נטילה וכוח נתינה. אדם הראשון, כוח הנטילה שלו היה מנוון. זה הכוונה שהיה לו גוף אחר משלנו. כי הגוף, על פי בעל הסולם, הוא למעשה הנקודת קצה בעולם שלנו של כוח הנטילה. כלומר, יש באדם כוח השפעה וכוח נטילה. עכשיו, התפקיד של האדם הוא להעצים את כוח הנתינה כדי להידמות לבורא, ובגמר התיקון ייכנסו בחזרה כל כוחות הנטילה, אבל תחת שלטונו של כוח הנתינה שנשתדרג לבינתיים. אדם הראשון חטא. עכשיו, כשאדם הראשון חטא, כוח הנטילה נכנס לתמונה. וממנו, מאדם הראשון, למעשה נוצרו כל נשמות בני האדם, ישראל ואומות העולם. כשנשמות ישראל נוצרו מכוח ההשפעה שבאדם הראשון, ונשמות אומות העולם מכוח הנטילה שבאדם הראשון. ולכן צריך קודם כל לתקן את עם ישראל, שהוא כוח ההשפעה, ולאחר מכן בביאת משיח, שכוח ההשפעה יגיע אל תכליתו, יתוקנו אומות העולם שהם הנשאים של כוח הנטילה שבעולם, וכך ביחד יגיע העולם לשלמותו. עכשיו, כאשר אנחנו עוסקים בתורה, התורה ניתנה לנו כדי להגיע אל תכליתנו. התורה תפקידה ללמד את האדם השפעה, שנאמר, אומר רבי עקיבא, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כלומר, ההשפעה מגיעה על ידי עיסוק בתורה. העיסוק בתורה נחלק לשני מצבים, שלא לשמה ולשמה. שלא לשמה זה כדי להרוויח, ולשמה זה כדי להשפיע. אומר בעל הסולם, כאשר עם ישראל עוסק בתורה, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ומחזק את כוח ההשפעה שבעולם. הוא מחזק את תלמידי החכמים על פני עמי הארץ, והוא מחזק את ניצוצות ההשפעה שהם חסידי אומות העולם, בתוך נשמות אומות העולם שהם אמונים על כוח הנטילה. ולגבי השאלה שלך, אז איך יש בכל זאת חסידי אומות העולם? כי גם בתוך הכוחות הללו של הנטילה יש ניצוצות זקים יותר, והם מתקנים על ידי שעם ישראל עוסק בהשפעה, בבאהבת לרעך כמוך ובערבות הדדית. כאשר קורה ההפך, שלא עוסקים בתורה ובמצוות לשמה, אלא על מנת לקבל שכר כעבדים המשמשים את הרב, אזי עמי הארץ מתגברים על תלמידי החכמים, החיצוניות מתגברת על הפנימיות, ורשעי אומות העולם מתגברים על חסידי אומות העולם, וכלל אומות העולם מתגברים על ישראל. כלומר, אנחנו יושבים ליד ההגה של המטוס. כשהמטוס עולה למעלה, הכל מסתדר לטובת העם היהודי. כשהמטוס יורד למטה, הכל קורה ההפך. כאשר עוסקים בפנימיות התורה, עוסקים בהשפעה ובנתינה, וזה מתקן את העולם, וכאשר עוסקים רק בחיצוניות, זה מביא לכל הקלקולים שאותם מנינו קודם לכן. התמונה היא כמובן הרבה יותר רחבה, אבל במסגרת הזאת, אלה הם הנקודות שאפשר לדבר עליהם, כדי להראות שמדובר בתמונה הרבה יותר רחבה, מאשר נגיעה נקודתית כאן או במקום אחר.
אני הייתי מנסה לסכם את הדברים הללו בעוד, זאת אומרת, פרקטיקה. אז מה אנחנו צריכים לעשות? פשוט ככל שאנחנו נחזק אצלנו את כל הנושא הזה של לשמה, של הנתינה, ונצמצם את הנושא של הנטילה, ממילא זה גם ישפיע אצל אומות העולם בדיוק באותה מידה, עד שנוכל להגיע
זה מדויק, זה הולך בשלבים. אם אנחנו נעסוק בנתינה ובהשפעה ובפנימיות ובלשמה, כמו שאמרת, אז עמי הארץ לא יבזו את תלמידי החכמים שהם בחינת חיצוניות להם, אלא להפך, יכבדו את תלמידי החכמים, אומות העולם יכבדו את ישראל. כלומר, כשאנחנו עוסקים בתורה לשמה, החיצוניות משרתת את הפנימיות, ובכל מערכת, גם בעם ישראל וגם באומות העולם, יש חיצוניות ויש פנימיות, גם בחברה, גם בעיסוק הפרקטי, וההשפעה, כמו שאמרת, זה עשיית נחת רוח ליוצרנו. דהיינו, על מנת שלא על מנת לקבל פרס. זו הפסגה. לשם צריך לכוון.
טוב, אנחנו זמננו מגיע לקראת סיומו. הייתי רוצה להספיק איתך עוד שתי דקות דווקא בנושא שהוא לא שייך באופן ישיר לנושא שלנו, אבל באמת לשמוע מהמקום שלך. ארגון ערכים עושה גם כן סמינרים בתקופה האחרונה שפונים לציבור החרדי תחת שתי מסגרות. מסגרת אחת זה באמת סמינרים להורים מתמודדים, שזה נושא אחד, לא פונים אל הנוער, אלא פונים אל ההורים לתת להם את הכלים. ומסגרת שנייה, בכלל סמינרים לציבור החרדי, דבר שבעבר אגב לא היה. מה באמת השתנה? מה הנקודה שהשתנתה, ואולי שאנשים ישמעו, יבואו ויבינו מה הם יכולים לקבל בכזה מקום? זה ודאי לא רק שיעורי מוסר, אלא משהו הרבה יותר עמוק ומשמעותי. אתה נמצא שם בתור אחד המרצים המרכזיים, אז אולי ככה כהבנה על מה מדובר.
זה ממש קשור למה שדיברנו קודם. כאשר אנחנו מקיימים מצוות, אנחנו יכולים לקיים את המצוות בכמה פרמטרים. בעמקות, ברדידות. מה שאנחנו עושים בסמינרים המיוחדים הללו, שהם מיוחדים בצורה שלא תאמן, היא למעשה אנשים שמקיימים תורה ומצוות ועוסקים בתורה, אבל כשהם מגיעים לסמינר, הם מקבלים את נשמת היהדות. בבחינת ויפח באפיו נשמת חיים. לא שאנחנו מחיי מיתים, אבל הסמינרים הללו מעניקים עוצמה אדירה גם לאלה שגדלו על קיום תורה ומצוות בבתים חרדים כמונו. ברגע שהם מגיעים לסדנאות הללו והם נחשפים ממש לדנ"א של האמונה היהודית, לוידעת היום, אז השבות האלה ובבך שלאחר מכן הוא פשוט ברמות אחרות לגמרי. ואני חושב שזו חובה לכל יהודי שמבקש להעמיק בפנימיותה של היהדות שלו, זה להגיע למקום הזה, לשמוע את ההרצאות הללו, ומשם להמשיך לרוץ קדימה.
טוב, הרב אהרון לוי, תודה רבה על הדברים. בעזרת השם, סוף שבוע הקרוב יש לנו את באמת את הסוף שבוע למתמודדים, כלים כדי להתמודד באמת עם המציאות הזאת שאנחנו לצערנו פוגשים אותה בתעצומות אחרות, הנושא של נוער מתמודד, לתת את הכלים להורים, השתתפות מנכ״ל ערכים, הרב יוסף וליס, דוקטור שלום סברניק, אורי זוהר, צבי אלי בן צור, דודי ברוורמן, דוקטור דניאל נשיא. כמו כן, בקרוב יהיה לנו את הסוף שבוע, נקבל את העדכונים של סמינר לציבור חרדי. תוכניתנו הגיעה לסיומה, תודה רבה רב אהרון לוי, שלילה טוב ותודה שטרחת להגיע אלינו.
תודה רבה, תודה לך רב וליס ותודה למאזינים.
אם אתם מעוניינים לשאול שאלות, לשמוע, לראות הרצאות של מרצי ערכים במגוון נושאים או לקבל מידע על אירועים נוספים, חוגי בית, סמינרים של ערכים, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של ערכים או להיכנס לאתר ערכים. אנחנו נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, למנהל התוכניות בצלאל כאן, אפרים דוד על אתר רדיו כל חי, לטכנאי השידור ישי פופובסקי ורועי קנטן, ותודה רבה שוב לך הרב אהרון לוי, תודה לכם המאזינים וליל מנוחה לכולם.
הדרן במבצע טריידין, מחזירים טלפון חכם מכל סוג שהוא ומקבלים מכשיר חדש במחיר חסר תקדים. חייג עכשיו כוכבית 3230 בחשות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
סוף שנה במחסני תאורה, מוצר שני בחצי המחיר על כל מנורות התלייה, מנורות העמידה, צמודי התקרה, מנורות הקיר ומנורות השולחן. מחסני תאורה, הזול מביניהם.
פסט, שומע? לפרי נדלן יש בשבילך משהו ספשייל. דירה חדשה במרכז פתח תקווה בפחות ממיליון שקלים.
פחות ממיליון שקלים? זה באמת ספשייל.
פרי ספשייל, פרויקט המגורים שמסעיר את העיר פתח תקווה. דירות 2, 3 ו-4 חדרים מ-950 אלף שקלים בלבד.
באמת ספשייל.
חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי ספשייל בפתח תקווה. דירות ספשייל במחיר ספשייל. פחות ממיליון שקלים. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
פורור. חד וחלק.
יש חסד. מובילים במחיר. מובילים במגוון. מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
אוהבים בשר? סניפל גאוצ'ו, ראשון לציון המחודש, מזמין אתכם ליהנות מחוויית בשרים ייחודית. הנתחים המיוחדים והתפריט החדש הופכים את אל גאוצ'ו ראשון לציון למסעדת בשרים משובחת, והכל למהדרין בחשרות בגץ בית יוסף. אל גאוצ'ו, דרך המכבים 40 ראשון לציון, להזמנות ואירועים 03-966-4301. אפשרות לחדר אירועים פרטי.
מאזינים יקרים, גם אתם יכולים להיות שותפים בהקמת הבניין של מרן, ישיבת חזון עובדיה, ולזכות בעזרת השם שמרן בשמיים ישיב לכם טובה תחת טובה שתזכו לישועה עוד השנה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2675, ותזכו ששמכם יונצח לנצח נצחים בהיכל הישיבה. נותנים מטר להקמת חזונו של מרן ותוכלו לזכות לישועה, כוכבית 2675.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
יום כיף לנשים במלון גני ירושלים המפואר, עם במת מרצים ואמנים מטורפת.
כולנו בסדר.
הרב מיכאל אסרי, הרב מאיר שוורץ, הרב יצחק רבי, האמנית חדווה לוי, מיכל לויטין, הזמרת ענבר תביב ועוד. ארוחת צהריים בשרית מפוארת, ספא וברכה במקום. ביום שלישי, ג' כסלו, מ-10 בבוקר עד 11 בלילה. רק 219 שקלים בלבד. התקשרי 03-5433-643. 03-5433-643.
חגיגת סוף שנה בקל אוטו. בואו עם כל הצעה לרכב יד ראשונה 0 קילומטרים ואנחנו ננצח אותה. 1,000 שקלים פחות בהתחייבות. 19 עד 30 בנובמבר, כוכבית 60-20. קל אוטו, כפוף לתקנון.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. 02-538-3788. תלפנו עכשיו 02-538-3788.
עכשיו, בחורף, זה בדיוק הזמן הנכון לחדש את הדרכון. רשות האוכלוסין וההגירה אורזת לכם את כל היתרונות בשירות אחד. משלמים על חידוש הדרכון בחורף באתר רשות האוכלוסין וההגירה, ונהנים משירות זול יותר, מהיר יותר ונוח הרבה יותר. אז אל תחכו לרגע האחרון כדי לחדש את הדרכון. אפשר לשלם גם בעמדות השירות העצמי ברוב לשכות הרשות. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
לחץ, לחץ, לחץ. כל היום לחץ. זה מלחיץ.
כן, אבל יש מקום אחד שלחץ יכול להציל בו חיים. הצמיג של הרכב. לחץ אוויר תקין מקטין את שחיקת הצמיג ומבטיח אחיזה מרבית בכביש. אז אם תבדקו פעם בשבועיים ותקפידו על לחץ אוויר תקין, לא תהיו בלחץ. לחץ אוויר תקין יכול להציל חיים.
נלחמים על החיים עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לנהגים. לחץ אוויר תקין מבטיח אחיזה מרבית בכביש.
חדשות קול חי. השעה 11.
לילה טוב, שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הסתיימה